וואו, אני לא מאמינה שזה קורה. אני לא רוצה להגיד כמה זמן עבר.
אז בואי לא נגיד.
כן, עבר הרבה זמן, אבל זה קרה. אנחנו עושות את זה. אנחנו מקליטות עוד עונה.
האמת שבאמת הרבה אנשים פנו אלינו.
כן.
מתי יוצא עוד פרק. והרבה זמן הרגשנו רע עם זה שלא המשכנו.
באמת הרגשנו רע עם זה. חשוב לציין שזה עלה כל פעם על הפרק, וזה פשוט לא קרה.
ואז לפני שבוע שרל התקשרה אליי ואמרה לי, נו, זה מה, אני אומרת לה, יור, כמה הכנות זה, ושכחתי כמה זמן לוקח לנו להכין כל פרק. את כאילו, מי שלא עשה פודקאסט לפני זה, לא מבין כמה הכנת הקדמה עובדת על להכין את הפרקים האלה. אני ושרל משקיעות מלא בזה.
נכון. אבל מה שלא ציינו, זה שאנחנו עכשיו מתחילות את הספר הרביעי במספר, מה שנקרא, שזה אולי סדרה חדשה, לא בטוחה.
אולי פריקוול, שזה פעם ראשונה, א', אני קוראת ספרים בלי לסיים אותם ואז לדבר עליהם.
נכון.
ואני יכולה להגיד את כל הפרדיקשנס שלי, כי אני באמת לא יודעת אם זה ספוילר או לא.
שזה מדהים.
שזה מדהים.
את משחקי הרב ממש הכרנו ממש טוב, ועכשיו אנחנו קוראים את בלד על הנחשים וציפורי שיר. יש לציין שנכון, אנחנו צריכות לעשות את הספר השלישי, אבל יש מצב שזה מה שגרם לנו לחכות כל כך הרבה זמן עם הפרק, אז אמרנו, טוב, הולכים לבלדה, כי עוד מעט יוצא סרט, אבל את דגו, זה יקרה. אנחנו על זה, אנחנו נסיים את הבלדה, ומיד אחרי זה אנחנו נעשה גם את הספר השלישי. זה נמצא לנו בלוז.
כן, אבל רק שתדעו, באמת לא קראנו את כל הספר, מלא זמן דיברנו על זה מרגע שידענו שהוא יוצא, אמרנו, לא קוראים אותו כלום, אנחנו נעשה את הפודקאסט תוך כדי, וממש נעשה את החוויה האמיתית, ושלא נדע כלום. שקענו אולי שאני אקרא ושרה לא תדע, ואולי נעשה כזה משחק, אבל פשוט החלטתי לא לקרוא יחד איתה.
כן, האמת היא שרק שתדעי ש... טוב, אני לא יודעת אם אנשים מכירים, אבל יש פודקאסט שנקרא פוטרלס, שזה מישהו כאילו בוגר שמחליט לקרוא הארי פוטר בלי שהוא קרא בחיים. ואז כל פרק, אז הוא אומר מה הוא חושב שיהיה, והוא בטוח שהוא ממש מבין וזה, והוא יוצא ממש דביל רוב הזמן.
די.
וזה הולך לקרות לנו ממש. אז אל תסתעו אותנו על זה, כל מי שכבר קרא ורק שומע את זה בדיעבד ולא קורא יחד איתנו. אל תשפטו, זה באמת קשה. אנחנו נגיד מה אנחנו חושבות, ויכול להיות שנצא נורא נורא לא מבינות כלום, או לא מבינות את הנקודה של הסופרת, אבל הכל זה ברוח טובה.
הכל זה ברוח טובה. ויאללה,
יאללה, התחלנו, אשטג התחלנו.
עד שאחרי שישר שסיימתי לכתוב הכל, ישר קלטתי לשרל הודעה, שסוזן לא יכלה להקשות עלינו עם השמות יותר, אז אנחנו מודעות לזה שאת קורניליאוס, או כמו שרשום שלו, או ליין אס, או איך שלא אומרי את השם שלו, אנחנו נקרא לו סנואו או קורניליוס, עם חמה סליחה, ואם נפספס כל שם אחר, אז...
תרשמו בפייסבוק.
מתנצלות מראש. גם לרוב השמות לא היה ניקוד, לקורניליוס היה ניקוד, והוא כמעט היחיד שהיה לו לאורך הפרק, אני ממש הסתכלתי על זה, כי אחרי זה הלכתי וחיפשתי את כל השמות שלהם באנגלית, ובאנגלית השמות שלהם קצת יותר קריאים.
כן, לא, אבל היא באמת עשתה עבודה קשה עם העניין הזה. מה גם שכן יש לציין, שאנחנו קוראות את הספר בתרגום לעברית. הילד היא מדהימה, אז היא גם קוראת אותו באנגלית, מעבר לזמן הקצוב לנו לקרוא. אז יהיה לנו גם וגם מה שנקרא.
גם וגם. סרט נפתח בחלק ראשון. את זוכרת עם הספרים הקודמים, היה להם חלקים? היה להם חלקים לאורך הספרים, זה לא היה בספר עצמו.
אני חושבת שבשלישי כן, אבל לא קראנו את השלישי כבר הרבה זמן.
אז החלק הראשון נקרא המדריך, שכבר הוא כאילו בשני פרקים הראשונים, אם לא אמרנו, קראנו את השני פרקים הראשונים, וזה מה שנדבר עליו היום.
כן, רק שני פרקים.
שזה מאוד מייצג כזה של הוא הולך להיות המדריך, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
כמו שאני חייבת להגיד שנגיד קראתי המדריך, ו... בראש שלי זה לא היה המדריך של משחקי הרב, לא יודעת למה, פשוט זה לא עלה לי. ואז, ככל שהמשיכו הפרקים, רק אז היה כזה, וואו, מגניב, זה מה שהיא עושה, ככה מתחילים את הספר. זה היה כזה מפתיע. אז באמת יש... זה ישר מתחיל במלחמה, ואי אפשר שלא לעלות את הסיטואציה שקורית כרגע במדינה, אי אפשר שלא. והיה לי איזה רגע של אולי זה הרעיון לא טוב להקליט עכשיו את הפודקאסט, כי אנחנו הולכות לקרוא על מלחמה עקובה בדם, בזמן שאנחנו במלחמה עקובה מדם. אז אני מקווה שדווקא זה ייתן פרופורציה, ודווקא ייתן לנו קצת שקט, ודווקא לא, והפוך, קצת אסקפיזם, ולא לטבוע בתוך היגון של המלחמה שלהם.
כן. אני חייב להגיד שהפרק ממש כאילו נפתח ישר, שזה קצת, יש המון הקבלה לפרק הראשון של הספר הראשון, מין בזה, בין קטניס לקורניליוס, שהם קצת הפכים, שמין כזה, הם שניהם מאוד עניים, קטניס היא מאוד ענייה, וכולם עניים מסביבה, וקורניליוס או סנור, הוא בעצם עני שמעמיד פני השיר, שזו סיטואציה נורא מעניינת, אבל שניהם מדברים המון על רעב, ועל אוכל, ובצורות מאוד שונות. וזה מוטיב שיחזור לאורך ה... הפרקים, ואני חושבת שזה ממש 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 מעניין. אני חושבת שבאופן כללי זה מעניין שהיא בחרה דווקא לכתוב על סנור, ולא על היי מיץ' ולא לתת נקודת מבט אחרת במשחקי הרעב של קטניס. זה כאילו מעניין אותי לאן הספר הולך.
למרות שהוא חד משמעית הדמות הכי מעניינת.
חד משמעית לא, זה מעניין שהיא בחרה ישר ללכת אליו וכל כך הרבה אחורה. אני חושבת שזה יכול לתת עליו זווית ראייה ממש מעניינת.
אני חושבת שהיא באמת גם הייתה שם מה שנקרא, היא מסבירה לנו את סנור, אבל היא עושה את זה תוך כדי שהיא נותנת לנו כבר על ההתחלה נקודות שיקשרו אותנו ישר לספרים.
נכון.
נגיד, יש שם את העניין הזה שהיא ישר אומרת שלסנור יש אובססיה לדברים, אובססיה שהורסת אותו. זה, היא ישר אומרת את זה וישר את בראש, טוב, כמו האובססיה שהייתה לו לקטניס סתם, ועל זה הוא כאילו הרס את כל הקריירה שלו ואת כל החיים שלו. זה כזה, ישר עושה לך את זה.
כן, יש שם המון אובססיות לכזה, איך הוא התאבסס על קטניס, ואיך מועמדת אחת היא כל גורלו, שבעתיד זה גם יהיה כזה קטניס, הוא שם את כל הקלפים שלו על מועמדת אחת, ואיך הוא יגרום לה להיראות, וזה גם חורץ את גורלו. אני חושבת שזה קצת מעניין שכתבתי שהוא קצת דומה לטאנוס, שהוא כזה, אז זה לא אנטי גיבור, אבל זה מישהו שכזה רואה את העולם בראייה מאוד חד צדדית, וככה צריך לתקן אותו. ובגלל שהוא מגיע מכזה עוני, הוא הופך את הקפיטול לכזה עושר, כאילו מוגזם בכמה הכל נהיה צבעוני בסוף, כאילו אנחנו פוגשים את זה 65 שנה אחרי זה. אז זה קצת מעניין אם זה באמת ילך לכיוון הזה של, הוא פשוט ממש יודע איך לעשות את זה, והוא לא רוצה שכזה... אנשים יחוו את מה שהוא חווה, זה כזה, הטראומת ילדות שלו, זה מעצבת את העתיד שלו.
נכון. גם יש להגיד שבאמת נותנים לנו כן את כל העניין הזה של הזמנים, שזה כן נחמד, הם אומרים, המלחמה הייתה לפני 10 שנים, יש 10 שנים כבר משחקי רעב, אנחנו יודעים מתי היו המשחקי רעב בספרים הקודמים, ואז אפשר לעשות את המתמטיקה הפשוטה הזאת, וזה באמת נורא נחמד גם להבין, בין כמה הוא עכשיו, לעומת בין כמה הוא היה במשחקי הרעב.
כן, אז אם נתחיל, אז קורניליוס ממש מספר שהוא היה בן 5 כשהמלחמה התחילה. בעצם היא נמשכה כמה שנים, הוא ממש מרגיש את ההפגזות, והוא ממש ראה איך הקפיטול השתנה. יש להם שוק שחור שם, שזה הפתיע אותי, הייתי כזה, למה בקפיטול צריך שוק שחור לדברים, שזה משהו שהיה להם במחוז 12, שזה משהו כזה, גם כזה פתאום מחזיר אותך, איך בקפיטול הוא הפך... להיות כזה מקום עגום. אז הוא היה בן 5, וסבתא שלו באמת הנחילה בו ערכים פטריוטיים של הקפיטול מעל הכל, ואיך זה ייצב אותו בעצם. הוא ממש גם מספר על כל תקופה שהיה להם אוכל, ואז לא היה להם אוכל, ועכשיו עדיין, ואין להם בית עוד מעט. זה ממש מעניין.
כן, זה היה ממש מעניין, אבל אני הופתעתי מכמה, הוא לא באמת מתעכבים, על המלחמה, זה כזה back and forward על המלחמה, אבל בעיקר לא כזה מתעכבים, הם ניצחו, ועכשיו הם במקום של לגרום למורדים להבין את מקומם. אני כן מקווה שלאורך הספר כן ייתנו לנו קצת יותר מידע, כי נגיד, זה באמת מאוד מפתיע אותי שהמורדים שלא היה להם כלום להפסיד, והם ראו, והיה להם רעל בעיניים, וזה מאוד, אם אנחנו מדברים על הצו, אז זה מאוד, הם מאוד ישראל, מה שנקרא, והם הפסידו, וזה קצת מוזר אפילו, שהצליחו להכניע אותם.
אני חושבת שמה שקרה למחוז 13 היה אפקט מאוד גדול מזה גם, מדברים על זה קצת בספרים של משחקי הרעב, שכזה, מה שקרה למחוז 13 די הכריע את כל המלחמה, שמחוז 13 היה מאוד טכנולוגי, והוא באמת היה האיום האמיתי, ובגלל זה הרסו אותו בצורה כל כך חזקה. אני חושבת שמדברים על זה קצת בספרים, כאילו, בספר 3.
כן, נכון, הם מדברים על זה, אבל זה עניין אותי דווקא לראות איך הקפיטול רואה את זה.
נכון.
את הניצחון במלחמה.
דווקא הם מדברים על זה שאף אחד לא מזכיר את זה, ודי מכריחים אותם גם לראות, גם הקפיטול מכריחים אותם לראות, וכולם כל הזמן שיקורים, כי הם לא רוצים להיזכר באמת. ובגלל זה נוצר הקונספט של לעשות את משחקי הרעב משעשעים, כדי שיגרמו לאנשים לזכור את המלחמה באורח טוב יותר.
לא, דווקא לא באורח טוב יותר. הם אומרים שהם רוצים כאילו לצלק, מה שנקרא. הם לא... זה מאוד מצחיק, כי גם אנחנו, יש לנו את העניין הזה שאנחנו לומדים על השואה, וכל הזמן דוחפים את זה במלחאות לכל מקום, והרצון הוא באמת לא לשכוח מה קרה לנו ואיפה היינו. גם, אגב, במלחמת יום כיפור זה היה מאוד ככה. היו מעלים את זה על כל דבר, בכל מצב, בכל זה, כדי שזה לא יקרה שוב. ופה, כאילו, גם מציין את זה, שהסיבה לכל הדבר הזה, זה לא רק כדי לצלק את המורדים, זה לצלק גם את הקפיטול, שגם הם לא ייכנסו לאיזושהי שננות, זה ממש יום הכיפורים מה שנקרא, שהוא אומר ממש, שאסור להם להיכנס שוב לשננות הזאת, השננות הזאת הביאה את המורדים לחשוב שהם יותר חזקים, לתקוף אותם, להגיע למצב שזו המלחמה הכי קשה שהקפיטול אי פעם ראה, הם לא יחזרו להיות עצמם אחרי הדבר הזה, ברמה הזאת, וזה מטורף לראות שהוא אומר, המשחקי הרעב הם לא רק בשביל המורדים, הם גם בשבילנו.
הם גם בשבילנו, אבל הם בחרו לעשות אותם יותר משעשעים. הם הבינו שיש בעיה, שאנשים לא רוצים לראות את זה, איך שהקפיטול מציג את זה, והם הבינו שהם צריכים לעשות את זה בצורה שהיא יותר, מה שנקרא, קלה לצפייה לקהל הקפיטול.
נכון, שזה יהיה יותר מעניין. גם זה מאוד רמז, מה שאני חשבתי באותה רגע, שזה מאוד רמז לזה להראות שאיך באמת סנואו יצליח לזרוח מעל כולם, כי יש לו את את הראש הפסיכופתי, הסדיסטי הזה, שאנחנו הולכים לראות אותו עם הזמן. בסופו של דבר זה ממש, אנחנו הולכים לעקוב אחריו, ואיך בעצם הוא הולך לרתום אותנו להיות בצד שלו. זה גם משהו שהיא מאוד מאוד עושה בספר בצורה מאוד מאוד טובה. היא גורמת לנו להרגיש כלפיו איזושהי חמלה. אנחנו יודעים איזה מפלצת הוא הופך להיות בסוף, אבל היא עושה את זה בצורה מאוד יפה, שהיא רותמת אותנו לעלילה, למי זה סנואו, לרחם עליו ולהריץ אותו תוך כדי, בן אדם מאוד מוכשר, מאוד חכם, יש שם הרבה רגעים שהיא מציינת איך הוא מתנהג, ואת אומרת, וואו, וואו, איזה שליטה, איזה הבנה, איזה אינטליגנציה כל כך גבוהה, זה גורם במלכאות לחבב אותו, או להרגיש איזושהי קרבה אליו, והיא באמת עושה את זה בצורה מאוד טובה.
אז אני דווקא רשמתי שזה מאוד מעניין שיש לנו בעידן, בעשר שנים האחרונות, שכמה חברה נאורה נהיינו, שאנחנו עכשיו כזה מספרים המון סיפורים כזה של איך הווילנס בעבר שלהם באמת היו אנשים שכזה, אנחנו צריכים להכיר אותם, אם זה מתחיל עם מליפיסנט, שהיא הרעה ביפיפייה הנרדמת, שכזה לא היה לה שום בק סטורי בסרט, היא פשוט הייתה דרקון רע, היא רצתה תשומת לב, ואז היא כזה, הנסיך, אתה לא תציל את הנסיכה. אז עשינו לנו סרט על כל הבקסטורי שהיא בכלל אהבה את הנפיפייה הנרדמת. או על קרואלה דוויל, או על נרקוס אפילו, שאני חושבת שכל מי שראה את נרקוס התאהב בפבלו אסקובר, ואז כזה, פבלו אסקובר היה בן אדם די נורא. אבל אנחנו במין כזה, בשנים האחרונות, אפילו סקוויד גיימס, שזה סדרה שהיא די נוראית, אנחנו עדיין רואים את זה, וזה נועד לשעשוע שלנו. אז זה מעניין איך לאורך השנים נותנים לנו יותר ויותר דברים קשים לראות במסווה של דבר, כאילו, בשל שעשוע.
לא רק שעשוע, גם כאילו...
הקהת קושקושים.
מאוד רוצים לתת לנו שלכל דבר, לכל מטבע יש שתי צדדים. לפעמים, אגב, זה לא ככה, כן? אבל מאוד אוהבים את העניין הזה של לתת שלכל מטבע יש שתי צדדים, וגם מי שהוא נראה לנו רע מוחלט, אז נותנים לנו מין הרגשה כזאת שאין דבר כזה רע מוחלט, זה תמיד מורכב. ובאמת אם מציינים עוד דברים שמקשרים אותנו על הפרק הראשון, מהספר הזה לספרים האחרים, מה שנקרא, זה גם זה שישר מראים לנו שהסימן העיקר של סנואו, הוורד האדום, זה משהו שהוא ירש מסבתא, היא זאת שהביאה לו את הוורד האדום, נתנה לזה איזושהי משמעות, איזושהי יוקרה, אנחנו יודעים אחרי זה מה... מה הוורד הזה, את הוא מדבר על הריח, על היוקרה, על היופי, ואנחנו יודעים שבעצם בשלבים מתקדמים, הוורד הזה יהפוך להיות סימן העיקר שלו.
כן, אז בעצם הספר מתחיל בזה שסנואו בלחץ כי אין לו חולצה. אין לו חולצה, והוא מחכה שבדודה שלו, טיגריס, תגיע עם חולצה לטקס של... הוא קורא לזה יום האסיף, יום הבחירות, אבל זה כזה, זה קצת מוזר, כי הוא הופך להיות מדריך ביום הבחירות. אבל הוא כזה, כולם התרגשו ליום הבחירות העשירי. אני לא יודעת אם יש הרבה מה לספר על טיגריס, הוא מספר עליה בכזה קצת, שהיא כן מאוד ריסורספול, היא כן מאוד כזה יודעת להשיג מה שצריך בסוף, היא מאוד יצירתית, והיא כזה לא באמת אכפת לה ממה שאנשים אומרים.
אני חושבת שהדבר שהכי מעניין בטיגריס באמת, זה זה כשיש לו כאילו אחות, זה שבסופו של דבר, היא אישה, אוקיי? והיא מאוד מאוד עוצמתית, והיא פותרת לו המון בעיות. וזה כן מדהים בעיניי לראות את זה, שכמו שהוא לא זלזל בקטניס, הסיבה שהוא לא זלזל בה אף פעם, זה כי הוא ראה איזה כוח יש לאישה, מה שנקרא. יש פה עניין שאין פה בכלל שוביניזם. סוזן מראה לנו שהם כולם שווים, כולם חכמים, צריך לפחד מכולם, מה שנקרא. אם יש שם באמת קטע יותר בשלב המתקדם, שהוא אומר, הבנים יותר חזקים, הבנות יותר חלשות, הוא כן מראה, הוא כל הזמן כאילו נותן לנו, כן, אמנם הן יותר חלשות, אבל הן יכולות עדיין לנצח. כאילו, כן, כן יש פה הבנה שכל האנשים הם שווים, שהוא לא מזלזל, בסופו של דבר, לא באישה כאישה ולא כגבר בגבר, הוא נותן לכולם שוויון זכויות מלא, שזה... כן, ראינו גם עם סוזן את זה לאורך הזה, אנחנו יודעים שהספרים שלה מאוד מאוד, נקרא להם פמיניסטיים, אז פה זה גם מראה לך את הסיפור רקע של סנואו, וגם מאוד מאוד פמיניסטי מצידה, לקחת את טיגריס להיות מושא הערצה מבחינת סנואו והערכה.
אז בעצם אנחנו ממשיכים איתו, והוא ממש מתאר את הרחוב, שסנואו גר ברחוב של עשירים, והוא מספר שיש לה מבנים שעשר שנים פשוט יושבים שם מפורקים, שמבחינתי זה היה קצת מוזר, כי היית מצפה שהרחוב של העשירים הוא הראשון שכזה התאחה, אנחנו פשוט עוד לא הבנו את כמות העוני והשינוי של...
אז דווקא הוא מציין שזה לא בגלל העוני והשינוי, הוא אומר שזה בכוונה שם, שהם לא מתקנים את זה בכוונה, כדי שהאזרחים לא ישכחו מה היה. הוא ממש מציין את זה חד משמעית, שיזכרו את המלחמה, שידעו שזו הייתה התוצאה שלה, יש פה מאוד את העניין הזה שהייתה שעננות בקפיטול, וזה קרה משעננות, ושהם הבינו את זה. הם לא מוכנים שתהיה שעננות שוב.
יש פה גם עניין של עשירים חדשים לעומת עשירים ישנים, שזה משהו שהוא קצת ייכנס בהמשך, ברגע שאנחנו נפגוש את הילד של הבחור ממחוז 2, שזה קונספט מעניין, זה קונספט שלא היה לנו בספרים לפני זה, כי לא התעסקנו בשכבות האצולה. אבל זה קונספט מעניין גם בחיים שלנו, של כזה עשירים ישנים לעומת עשירים חדשים, איך הם מתייחסים אחד לשני. בדרך כלל יותר לועגים העשירים הישנים, לועגים לעשירים החדשים, החדשים מנסים להתחנף לישנים כדי שיקבלו אותם למועדון שלהם. ואני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין בהמשך. עוד תאריך שציינו, 4 ביולי, שעוד פעם זה תאריך שחוזר אלינו, זה מין כזה, אנחנו כל כך הרבה רחוק בהיסטוריה, אני כזה שכחתי שיש יום קבוע בשנה, שאנחנו עדיין בחודשים של אמריקה, כאילו זה, כל פעם חוזרים לזה שמשחקי הרעב, זה קרה בארצות הברית. וכזה, כל פעם אני שוכחת את זה, כי זה מין כזה עולם אפוקליפטי, אבל זה כאילו עדיין קיים. דיברנו על זה הרבה בפודקאסט, בעונה הראשונה, כזה, קצת הראינו את המפה עם החלוקה ל...
נכון, עם החלוקה.
אז הוא עולה במדרגות, והוא מדגיש את זה שהוא עולה באיטיות, כדי שאם הוא צריך להיראות מכובד, ושהוא לא יתנשף, וכזה... זה קצת הזכיר לי את הסרט טיים, עם ג'סטין טימברלייק, ראית אותו?
כן.
שאני חושבת שזה סרט לא כזה משהו, אבל אני חושבת שהקונספט בו של אנשים שאין להם כסף, אז הם רצים ממקום למקום, אנשים, כאילו זמן זה כסף, והוא מאוד נכון, כאילו בעולם שלנו, אנשים שיש להם כסף, הם יותר רגועים, הם נוחים, הם לא ממהרים למקום למקום. ובגלל זה הוא מבין את זה, מראים לנו כמה הוא אינטליגנט, כמה הוא מניפולטיבי, כאילו כמה העוצמות האלה עוד כאילו יגדלו לאורך השנים. אנחנו רואים את כל התכונות הזה בילד בן 18, שכאילו יש לו המון מה להפסיד על הנייר. אין לו גב מאחורה שנותן לו את הביטחון הזה.
נכון, ועדיין אפשר לראות שהוא מלא ביטחון.
מלא ביטחון. וברור לי שכאילו הוא ייכנס פה קצת לצרות, אבל ברור לי שהוא יצא עם ידו על העליונה.
מה שנקרא, השלג תמיד נוחת למעלה, או מה שהם לא אומרים. וואי, זה היה נוראי, זה היה הרגע שאמרתי, למה, מה חשבנו לעצמנו שאנחנו קוראות את זה בעברית? זה פשוט תרגום גרוע מאוד. השלג נוחת תמיד למעלה, מה? מה? מה קרה שם? למרות שזה היה ברור לי מה הכוונה, כן? כי כאילו, באמת, השלג הוא תמיד יהיה על הפסגה, כי הוא כאילו האחרון שנופל, אבל... באמת, תרגום גרוע מאוד.
למרות שאני מצאתי את זה קצת מעניין, כי שלג הוא דבר מאוד, מאוד מאוד רגיש, הוא נורא קשה לו להיווצר, הוא צריך תנאים מאוד מאוד ספציפיים בשביל להיווצר, כל פתית שלג הוא מאוד ייחודי, אבל שלג נורא קל להרוס אותו, כאילו, שאני דרוך עליו, לחמם אותו, הוא נצבע בקלות בצבעים אחרים, אז זה מעניין שהיא דווקא בחרה, כאילו, לתת דימויים על שלג, ששלג הוא דבר שיש לו הרבה, כאילו, דימויים גם לא טובים. אז מעניינים הדימויים של שלג כן ימשיכו איתנו. כי היא כן מאוד אוהבת, נגיד לקטניס היו את כל הדימויים של הציפורים, אז מעניין כאילו מה יהיה הדימויים של, של סנו.
באמת מעניין.
אז בעצם הוא מגיע לאוניברסיטה? זה לא אוניברסיטה, זה התיכון שלהם, זה האקדמיה.
כן, האקדמיה, זה כאילו לפני האוניברסיטה.
כן, והוא נבחר להיות אחד מ-24 מלווים של המתחרים של משחקי הרעב. הוא ממש מציין את זה שהוא היה מצטיין בכיתה, ושהמורה ממש אוהבת אותו, ושהוא נבחר מעל כולם, ושהוא חייב ממש ממש להצטיין כדי לקבל את המלגה, כדי ללמוד באוניברסיטה, כי אין לו איך לממן את זה. ובעצם אמרו לו להביא חולצה בצבע ספציפי, לא הבנתי כל כך מה הפים של האירוע, אבל רואים שהם מתחילים להצטעצע קצת ולהיות כזה יותר סגסגוניים ממה שאנחנו מצפים בעולם שלנו.
ואז יש לנו באמת את המפגש עם הילד העשיר ממחוז 2, שמגיע ללמוד בקטפיטול, שזה בדיוק העשירים החדשים שציינת מקודם. ובעצם, אחד הדברים ש... קודם כל יש סלידה מטורפת של סנור ממנו. הוא כאילו, ממש זה חלחלה מבחינתו, שהם לקחו מישהו מהמחוזות, המחוזות שעוללו להם את כל, את כל המעשים הנוראים האלה בגללם, הם לא אכלו ולא שתו, והיקירים שלהם מתו, נגיד, לא מתעכבים על זה בכלל, אומרים שפשוט אין לו מורים, אבל ושהסבתא פשוט מגדלת אותם, אבל בתכלס, יוצא מצב שהמחוזות זה הדבר שגרם, המורדים זה הדבר שגרם להם, ובאמת יש לו איזושהי סלידה מטורפת מזה שמי שהרוויח מהמלחמה הזאת, זה כן אנשים מהמחוזות, והוא כועס מזה, הוא עצבני מזה, שיש אנשים שכן המלחמה עשתה להם דבר טוב, בעיקר מהמחוזות, אנחנו לא מדברים על אנשים בקפיטול שעוד יותר התעשרו אם היו עשירים, הוא כועס על זה שיש אנשים שהמלחמה הייתה משתלמת להם, והם יצליחו לצאת מהמחוזות ולהגיע לקפיטול.
כן, אבל כן רואים אותו מאוד מחושב, הוא אומר, בהתחלה הוא הגיע, ואנשים בחנו איך הוא התייחס אליו, והוא ממש חשב מה יגרום לו לראות הכי טוב ביחס שלו אליו. אם ממש לרדת עליו ולגרום לכולם לעשות עליו חרם, או פשוט התעלמות מוחלטת. זה כן מהלך מאוד מאוד מחושב לאיך לשלוט בסיטואציה. ורואים את זה גם לאורך השיחה איתו. הוא נותן לג'ספר, איך קוראים לו? יש לו שם גם מוזר.
סג'אניס.
הוא נותן לא לדבר הרבה, הוא נותן כזה, הוא רוצה להקשיב, ואז הוא מגיב שזה מין כזה אסטרטגיה של מאוד לשלוט בשיחה, ולצאת לצד השני כזה את היד התחתונה, מה שנקרא. אני חושבת ששנייה לפני שהוא פוגש אותו, הוא מדבר עם המורה שלו, סטיריה, שהוא אומר שהם צוות מאוד טוב, כי הוא החמילה, היא החמיאה לו, למרות שכנראה היא יודעת שכזה זה חולצה לא חדשה.
כי הם נמצאים כאילו באותו מצב. כן, הוא מסביר את זה.
וזה נורא מעניין שהוא ממש מציין, אנחנו צוות טוב. וממש רואים שלמורה השנייה, שפחות אוהבת אותו, שקצת עוקצת אותו, אז יש לה את התלמיד האהוב שלה, ויכול להיות שלכל כזה יהיה פה את כל האינטריגה כזאת של איזה מורה אוהב איזה ילד. שזה כבר מכניס אותנו קצת כזה למשחקים פוליטיים, מה שנקרא משחקי הרעב מחוץ למשחקי הרעב. ואנחנו מתחילים ללמוד את משחקי הכוחות. תכף אנחנו נדבר קצת על המנהל שעשה... כי אתה קצת מסריח, אבל...
זה ממש סוף הפרק.
סוף הפרק. אבל מה שמעניין עוד זה שסבא שלו השקיע בנשקים במחוז 13. שזה ממש היה כזה, בטח חימור כזה, אם נשים במחות 13 או נשים במחות כזה או אחר.
זה קצת כמו מניות.
כן.
ופשוט, מה זה התרסקה לא מניה, מה שנקרא? נמחקה מעל השטח. ליטרלי.
כן.
אז זהו, ואז בעצם מדברים איתנו על זה שהוא בעצם שומע שיש מס נדלן חדש, וכל, כדי לבנות את העיר עכשיו מחדש, כל מי שיש לו איזשהו נכס, יצטרך לשלם עליו, עד היום לא היה מס כזה. מה שמעניין זה שבאמת תחילת הפרק הוא בעצם מתפאר בפנטאוז המטורף שהוא גר בו, ובעצם זה גוזר אותו לגזר דין מוות בסוף הפרק, שהוא מבין שאם המס הזה באמת יצא לפועל, כמו שעכשיו הוא שמע את הרכשים, אין לו איך להמשיך, הוא לא יוכל אפילו ללכת לאוניברסיטה, הוא לא יוכל להמשיך את עצמו, תם נשלם המסע שלו, בכלל הוא מראה לנו לאורך כל הדרך כמה, לפי דעתי יראו לנו זה לאורך גם כל הדרך, כמה הוא פשוט הצליח ללכת מה שנקרא בין הטיפות, כמה הוא כל הזמן היה רגע לפני שזה נגמר, והוא הצליח כאילו לעלות מעלה ומעלה ומעלה. זה ברור שלשם אנחנו נוביל, שאנחנו כל פעם נראה אותו איך שנייה לפני שהוא נכשל, הוא מצליח. ופה בעצם הוא פורס לנו המון בעיות שיש לו, אין לו כסף, אין לו הורים, אין לו מי ש... אין לו חברים באמת מבפנים, יש לו אולי רק את המורה הזאת, אבל לא אנשי כוח חזקים, אין לו את השם שלו כבר, אין לו... הוא אפילו לא חזק, הוא אומר את זה, אני לא אוכל, אני לא פיזי חזק, כאילו, מראים כמה כשלים יש לו, והנה עכשיו המס נדלן, אין לו את החולצה, אין לו את זה, באמת מראים איך הוא מצליח, איך הוא... עולה לאט לאט מלמטה מהשפטות בלי עזרה של אף אחד, פשוט כישרון מולד. זה גם לפי דעתי מה שיגרום לנו להתחבר כל כך אליו, כי הוא אנדרדוג ברמה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות, ואין מה לעשות, קל מאוד להתחבר לאנדרדוג. ואנחנו נראה את זה לפי דעתי כל הזמן שנגיד, בתוך תוכנו גם יהיה את הקונפליקט הזה, שנגיד, בא לי שהוא ייקשל, כי אני יודעת מה הוא יביא לעולם הזה, ובא לי שהוא לא יקשל כדי להבין, כי הוא אנדרדוג, וסך הכל אנחנו היום מכירים את הסיפור שלו, ואת המהפוכות נפש שלו, ומתחברים לדמות. זה יהיה באמת קונפליקט מאוד מעניין, שילך איתנו גם להמשך הספר.
לגמרי הספר הולך לשם. אני לא חשבתי שנגיע כזה מהר, לזה שיחריזו מי מקבל מי, חשבתי שיבחרו את המועמדים, ואז הם יגיעו, ואז יהיה להם כזה זמן לדבר איתם, והם יבחרו. לא חשבתי שזה יגיע כזה מקודם. אז רשמתי prediction time. הוא הולך לקבל מועמדת ממחוז 12, אבל כדי סיפרו את זה בפרק.
האמת שזה אחד הדברים שאני מתה עליהם בסוזן, גם נראה לי אמרתי את זה לאורך הפרקים הקודמים, שהיא לא מבזבזת איתנו זמן, לא עכשיו מורחת אותנו 7 שעות או חצי ספר עד שנגיע למשחקי הרעב. לא, לא, לא. היא באה לתת עבודה, דברים קורים מאוד מאוד מהר בספרים איתה. זה גם מה ש... כל כך מדביק אותנו לספרים, את מסיימת פרק, תמיד פרק יסתיים במתח מטורף, ותגידי, אוקיי, אני הולכת ישר לפרק הבא, היא ממש טובה בזה, היא עושה את זה בצורה מאוד חכמה, ובאמת, היא באה לספר לנו פה עלילה, היא לא באה לשחק ולמרוח אותנו רק בתיאורים, לא, יש לה עלילה והיא מתקדמת מהם.
הדבר שאני כן רשמתי זה שנראה לי שהוא יקבל ממתמודדת מחוז 12, ומה שנקרא, יהיה פה כאילו אינטריגה מעניינת ביניהם, שהוא יהיה חייב לבנות אותה רק בשביל להפיל אותה. אבל זה קצת יגרום לו לסנות מחוז 12 יותר לאורך הזמן כזה. זה מעניין איך זה באמת כאילו יתקשר לעתיד, אם יש
מה
קשר.
מה שמעניין זה באמת שהוא חד משמעית מקבל פה קטניס. אין פה שום, אי אפשר לפרש את זה אחרת, הוא מקבל את קטניס. זה גם למה הוא יודע שהוא לא מזלזל באף אחד, ולמה מחוז 12 גם יכול בסוף להוציא מנצחים, וזה גם למה הוא מבין איך שהוא רואה את קטניס, מבינים, מראים לנו את זה, למה הוא מעולם לא זלזל בה, למה הוא הבין ישר שהיא בעיה, למה הוא באמת מראים פה שהדבר הזה, מה שנקרא, אין חכם כבעל ניסיון, והוא בעל ניסיון.
בעל ניסיון בהחלט. אני חושבת שהיא עוד משהו מעניין בשיחה בינו לבין סג'אנוס, זה שהוא ממש עשה לו כזה גס לייטנינג, הוא כזה הסכים איתו והוריד לו, הסכים איתו והוריד לו, מין כזה ממש שלט בשיחה, והדבר היחיד שהפתיע אצלו זה באמת העניין של המס. ואז מהר מאוד אנחנו מתחיל לספר לנו על המנהל, כי הוא קורא להם לבוא להתחיל להתיישב במקומות שלהם. שהוא מספר שהוא מסומם כל הזמן, ושהוא לא באמת איתם, ושהוא נורא עייף, והוא זה שהגה את עניין של משחקי הרעב. והוא כזה הנחיל את התוכנית של המדריכים, שלפי מה שאני הבנתי, ואולי הבנתי לא נכון, זה השנה הראשונה שזה קורה.
העניין של המדריכים.
כן.
שכן, שכאילו הם עושים שם איזשהו משהו שונה, כי הם לא מצליחים לגרום לכולם לראות את זה. זה מרגיש קצת, זה מה שאני הרגשתי בין השורות, שהוא מזלזל בו. שהוא אומר, אוקיי, הוא הגה את משחקי הרעב, הוא לא יודע להוציא את זה לפועל. ממש יש שם הקטע שהוא כזה סוג של מעביר עליו סוג של ביקורת, של היה לו רעיון יפה, כרגע אני לא מתרשם, למה אף אחד כמעט לא רואה את זה, זה לא באמת מעביר את המסר, הם לא מפחדים מזה, כאילו שיש כאן איזשהו משהו שהוא מאוד, מאוד קלוקל.
אבל זה מאוד נשמע שסנו הוא זה שבסוף יפצח את,
בוודאות,
את המשוואה.
בוודאות, בגלל זה גם, זה מה שמעניין לראות שהוא כאילו מזלזל בו, הוא אומר בראש שלו, הוא כן אומר בראש שלו, אני הייתי עושה את זה הרבה יותר טוב.
כן.
אז באמת יש לנו גם, עוד הפעם, זה באמת מאוד מתקשר את כל ה... אנחנו כן נהיה עם סנו, מה שנקרא, והוא לא סתם מגיע לאן שהוא הגיע. אין מה לעשות, היטלר חייב לעלות פה בשיחה, אז גם עם היטלר, אנחנו יודעים הרי שהוא כתב ספר, וכולם אמרו, כאילו לא קיבלו את זה בשום מקום, והוא ניסה להתקבל לאומנויות, והוא לא הצליח, היה לו המון 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 נכשלים, והוא באמת היה במקום מאוד מאוד מאוד, שהוא חווה המון השפלה, המון זה, המון זה, ובאמת כאילו כשהוא הצליח לצמוח, הוא זה גם בא ממקום שהוא היה במקום מאוד נמוך, וסנואו עובר בדיוק את אותו מסלול, הוא לא מקבל את מי שמגיע לו למרות שהוא מצטיין, כי הפוליטיקה מנצחת אותו, והשם שלו כבר לא נחשב כמו פעם, אין לו הנחות, מה שנקרא, משפילים אותו, הוא מקבל את הגרוע ביותר, אין לנו ספק, הבת של מחוז 12, זה כדי, הוא אומר את זה, כדי שאני אהיה 5 שניות במשחק ויעיפו אותי, שבכלל השם שלי לא יעלה, הוא ימחק מדפי ההיסטוריה, לא יהיה שום זיכרון אליי, יש פה המון המון דיבור על זה, שלא נותנים לו שום צ'אנס, שאין לו שום צ'אנס, והוא באמת יעלה מאפס סיכויים.
כן, אני חושבת שעוד משהו מעניין שהוא אומר, שגם אחרי המון המון שנים, המועמדים מ-1, 2, 4 ו-11, הם עדיין המועמדים המובילים.
נכון.
עם הכי הרבה זכיות, כמובן 11 עם פחות מאחרים, אבל חשבתי שזה מאוד מעניין שאין פה טרנדים, כי זה לא שכזה... יש שנה אחת יותר 2, שנה אחת יותר 1 כזה, שזה מה שמצפים שיקרה, ופתאום 4 הגיעו משום מקום. זה פשוט באופן קונסיסטנטי, מאותם מחוזות, אנשים מנצחים.
הוא גם מסביר למה, הוא אומר, בגלל שבמחוזות האלה יש אוכל, יש יותר תרבות, זה, מה שלא יהיה, אז המחוזות, אז הם פשוט מגדלים אנשים יותר מוכשרים ומוצלחים. אגב, כשאת מגדלת ילד, כן? אם את לא תתני לו אוכל ושינה, הוא לא יתפתח כמו שצריך, הוא לא... המוח שלו לא התפתח כמו שצריך, אז כאילו, הוא גם מציין את זה על עצמו, הוא אומר, אני לא אכלתי כמו שצריך, ואני לא התפתחתי כמו שצריך.
הוא אומר, לפחות השכל שלי התפתח.
נכון, הוא מציין את זה כי הוא יודע שהוא בחור חכם ומבריק, אבל אין ספק, הוא אומר את זה, מי שאין לו אוכל וכסף וזה, הוא לא יכול לנצח את משחקי הרעב, משחק מאוד מאוד מתוחכם, סיכוי מחוז 12 יוליד מישהו שינצח, הוא מאוד מאוד נמוך, כי זה באמת נגד כל הסיכויים, שזה בדיוק כמו סנואו אגב. סנואו הוא גם נגד כל הסיכויים. הוא מצליח לעלות מלמטה.
כן, אז בעצם הפרק נגמר, ופרק 2 מתחיל, והוא באמת מקבל את הבת של מחוז 12, וסאג'נוס מקבל את הבחור ממחוז 2, שזה מאוד 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 מכובד ומפתיע.
האמת היא שמה שבעיקר מדהים בזה, זה שאני כאילו כן עושה לנו פסט פורוורד, זה שכשהוא מדבר איתו, הוא מסביר לו שהסיבה שהוא קיבל את הבן אדם ממחוז 2, וסיבה שהוא כל כך מבועל וזה, שזה הוא בעצמו ממחוז 2, זה שאבא שלו ביקש ספציפית שהוא יקבל את זה. ואין לי ספק שאבא של הסג'אניס הזה, הוא בוודאות הולך להיות פה מישהו מאוד רציני, אנחנו הולכים לפי דעתי לשמוע עליו, הוא מישהו שלא סתם הצליח לעלות ממחוז 2 לקפיטול. הוא כנראה רע, קר רוח, בן אדם שיודע לעשות חישובים נכונים, אני חושבת שהוא יופיע בהמשך הספר, ושאנחנו נשמע עליו, זה טיפוס שהוא כן מוכר, כן אפשר להבין את הטיפוס הזה, בן אדם, יש קטע כזה מאוד שכשאתה עולה מלמטה, זה שתי דברים, או שאתה אומר, או שאתה כמו ג'ניפר לופז, שכאילו לא שכחת מאיפה הגעת, מה שנקרא, או שאתה שונא את מאיפה באת. זה מאוד מאוד תמיד משחק על העניין הזה, שכאילו האם אתה לא שוכח מאיפה באת, ואתה סוג של רוצה לעזור לאנשים האלה שם, ושגם הם יעלו, לבין לסנוע את זה, להתכחש לזה, לקחת מין צד אחורה ולהגיד, הם לא קשורים אליי, זה לא אני, אני חלק מהקפיטול, אני בכלל לא חלק ממחוז 2, זה אף פעם לא הייתי משם. לבין זה אנחנו רואים גם שהבן שלו כזה, הוא מאוד מרגיש עדיין חלק ממחוז 2.
זה מעניין מה אבא שלו מנסה ללמד אותו, הוא ממש אומר, אבא שלי רוצה ללמד אותי לקח, או ללמד אותי משהו. כי סאג'רס מתואר בתור מישהו נורא עדין ורגיש, ולא מישהו שהוא נורא דוחף קדימה כמו אבא שלו, נורא קר כמו אבא שלו.
נכון. וזה חד משמעית זה, הוא רוצה למחוק אותו ממחוז 2, להגיד לו, אתה ילד של השירים מהקפיטול. זה מה שהוא מנסה לעשות שם, לפי דעתי, כן?
אני רשמתי, אולי מעניין אם זה מישהו שהוא מכיר, או מישהו שהוא קשור אליו המועמד, אבל אולי לא ייקחו את זה לשם כזה. אני לא יודעת, סתם רשמתי.
אני לא חושבת שזה ייקחו את זה לשם. זה באמת העניין הזה, שדווקא אני חושבת שההתמקדות פה יותר באבא, ובבן אדם שקורט את השורשים שלו, לבין הילד שעדיין מרגיש חלק.
ואז אנחנו מקבלים קצת תיאור על לוסי. לוסי ג'יי ביארד.
האמת ששנייה לפני שאנחנו מגיעים אליה, יש איזה ציטוט שאני רשמתי, כי זה עניין אותי, כי זה בדיוק, אנחנו פה בשביל להכיר את סנואו, וזה לפי דעתי מה שממש מדגיש את מי זה סנואו, חד משמעית. הוא אומר, נראה שגם אחרי 10 שנים בקפיטול, חיי הפריבילגיה מתבזבזים על סג'ניס, הוא עדין רואה בעצמו בין המחוזות, אלו שטויות סנטימנטליות. זה מטורף, כאילו הוא לועג לו, שבעצם הוא בא ממחוז 2, והוא רואה את עצמו כחלק ממחוז 2, במקום לסוג של לסמוח לעד, שהוא כבר לא חלק באמת, מהאנשים הפשוטים והמסכנים האלה, הוא כבר חלק מהקפיטול, הוא אומר, הוא כזה סנטימנטלי, הוא חלש, הוא אפס. אני לא, אם הייתי היום במצב שלו, הייתי לוקח את זה בשתי הידיים, והוא עסוק בשטויות. ככה הוא מסתכל על זה סנואו, זה ממש הצצה לתוך המוח שלו, לתוך הבן אדם שהוא, להבין איך הוא הולך לעבוד בהמשך גם.
אז זה מעניין אם הם יתחברו ויהיו צוות, או הוא ישתמש בו בשביל להפיל אותו. הוא בוודאות ישתמש בו.
אין שום סיכוי שהוא יהיה אי פעם חבר שלו או צוות איתו. חד משמעית זה רק לשימוש. הוא לועג לבן אדם הזה, הוא יותר מזה, הוא חושב שאין לו בכלל את הזכות קיום על האדמה הזאת אפילו. הוא חושב שהוא, באמת, זה מבחינתו, אם הוא היה יכול, מה שנקרא, אם הוא היה שולט, הוא לא היה נותן לאף ילד מחוזות, או מישהו מהמחוזות, להיכנס לקפיטול.
חד וחלק, אני חושבת שיהיה קטע שהוא יציל את סנואו, וסנואו יסנה את עצמו על זה, ושיכולה להתחבר פה חברות על משהו לא אפשרי. אני רואה את זה יכול לקרות, אבל אני לא יודעת לאן הספר הולך.
אני חושבת שסנואו דווקא, הוא יהיה ללא חברויות. שיראו לנו איך הוא חסר איזשהו קשר סנטימנטלי לאף אחד, הוא לא בן אדם שמה שנקרא יזכור לך את הרגעים הטובים, ויבוא וייתן לך על זה פידבק בעתיד, לא, הוא בן אדם, אני חושבת שזה לשם ילך, שהוא בן אדם חסר כל רגש, ושאנחנו נראה שהוא מצליח לעלות מלמטה, כי הוא מה שנקרא יודע לחתוך בבשר בצורה הגרועה ביותר.
אני חושבת שגם אם יהיו חברים, מתי שהוא יעשה לו משהו נוראי. אבל בואו נמשיך ללוסי, כי כן. יש לנו עוד הרבה מה לדבר עליה. אז לוסי ג'יי ביארד, אני הלכתי ישר, קראתי את השם משפחה, והייתי כזה, טוב, זה נשמע לי מוכר, זה נשמע לי משהו בלטינית, ישר הלכתי לבדוק מה זה אומר. כמעט נחשפתי לספוילרים, מהר סגרתי את כל הטאבים. וביארד, מה זה שזה אומר? זה poet, one who sings ballads. שזה מהמילה ברד, שברד זה זמרים כאילו שהסתובבו בעולם, ועשו שירים.
כדי לפרש את מה שאמרת, למי שלא הבין, היא אומרת שזה מי ששר שירים בבלדות, אוקיי?
והשם של הספר נקרא בלדה לנחשים וציפורי השיר, שזה קצת מתחיל להסביר לנו מאיפה המילה בלד. ובעצם אני, איך שאני מגדירה את זה, זה כזה, הם כנראה יותר צוענים או אנשי פרפורמנס מראש ממה שאני מבינה. אם פעם בעבר לאנשים השמות משפחה שלהם היה יותר המקצוע שלהם, זה מה שזה יותר מלמד אותי, וזה קצת מוכיח את עצמו בהמשך.
כן, אני ממש הולכת הרבה יותר קדימה, אני אומרת, בסופו של דבר באמת מקרים אותה, היא נבחרת, ואז מישהי צוחקת על זה שהיא נבחרה. צריך להבין את זה, זה סדיסטי ברמות, בוודאות הבחורה הזאת יש לה גזר דין מוות, ומישהי מרגישה בנוח לצחוק על זה שהיא נבחרה. אני מראה, זה מדהים איך סודן ישר גורמת לנו את מי לחבב, את מי לא, את מי להריץ, את מי לא. לוסי, מה שנקרא, לא נשארת חייבת, ומכניסה לה נחש לתוך הבגדים, וממשיכה בהליכה שלה. גם אומרים, היא ממש הולכת למרות שהיא לא לכיוון של הבמה, שמה לה משהו בחולצה והולכת לבמה, שזה מדהים לפי דעתי, מישהי כאילו שיש לה, גם אין לה מה להפסיד, אבל זה לא מספיק שאין לך מה להפסיד, אתה גם צריך להיות מאוד מאוד אמיץ לעשות משהו כזה ברגע כזה, ומראים שלוסי היא בחורה מאוד אמיצה, לא פריירית, לא נשארת חייבת, על הרגע הראשון, תדעי בול מול מי את עומדת לראות בהמשך הספר.
היא גם יודעת, אנחנו מבינים את זה, היא גם פרפורמרית, והיא גם כנראה היא מבינה שהמשחק מכור. כאילו הם אמרו את זה, ממש ציינו את זה, כסנו חושב את זה, שזה נראה אפילו שהיא בת ראש העיר, ויש מצב שזה הכל אפילו נהיה מכור. חבר שחשבתי מעניין, זה שקטניס הייתה חברה מאוד טובה של בת העיר. בת ראש העיר.
נכון.
ופה זה ההפך המוחלט.
לא רגע, גם יש שם איזה קטע, שבאמת הוא ממש אומר, יש מצב שהוא סתם הקריא את השם שלה.
כן.
ואת אומרת, איך זה מותר? הרי אני זוכרת שבסרטים מראים את הפתק. כאילו המצלמה מתקרבת לפתק. אז זה ממש הזוי לי שהוא סתם הקריא איזה שם איך שבא לו. יש שם איזה קטע שהוא מאוד מוזר האמת בקטע הזה. אני אומרת, אולי מי שעושה את זה הרבה יותר אותנטי זה סנואו. אולי הוא כאילו ישנה את הכללים. שלא כל אחד יכול לעשות מה שבראש שלו.
מה שאנחנו מכירים, הגיע נציג של הקפיטול לשלוף פתקים. יכול להיות שזה בעקבות הדבר הזה.
לא, לא, הוא שולף. ראש העיר שולף.
לא, זאת היא שלפה את הפתקים.
לא, אני אומרת...
לא, אני אומרת עכשיו כן. לא, גם אומרים ממש, הוא שולף את השם של הבנים, הוא שולף איזה 5 פתקים, כמה עפים, ומה שנשאר לו ביד. זה ממש לא הגרלה מקצועית. זה כזה, אף אחד לא מפקח, רק אכפת להם שיבחרו 2 אנשים. והיא לגמרי עושה הופעה. אהבתי מאוד את התיאור של כל האווירה במחוז 12, זה מחזיר אותנו ישר לספר הראשון, זה מין כזה, שום דבר לא השתנה שם, ילדים כחושים כאלה, מלאים בפחם, הכל אפור, אבל דווקא אותם מציינים שיש לה כאילו סמלה מאוד צבעונית ומוזרה, מאוד קרקסית אפילו, ממש כזה, מאיפה אני מכיר כזה סמלות כאלה, מאיפה אני מכיר את הפים הזה, שזה מעניין כנראה איך הוא ראה קרקס, הוא היה בן 5, זה מעניין אם זה מהילדות שלו הוא מכיר את האנשים האלה, ועם אומני קרקס באמת זזו בין המחוזות.
אז באמת יש את הרגע הזה שהאבא של הילדה הזאת, אז יש את הרגע שהוא באמת חוזר לבמה וסותר לה, אפילו סנור שהוא בן אדם חסר כל רגש, אומר מי הבן אדם החסר רגש הזה, שגזר על מי שגזר דין מוות וזה לא הספיק לו, הוא גם סותר לה ומשפיל אותה ברגע הזה, יכול להיות שהסיבה היחידה גם שהוא יש לו איזושהי חמלה כלפיה זה בגלל שהוא צריך לייצג אותה וזה קצת בא לרעתו, ויכול להיות שבאמת הוא אומר זה מעשה כל כך קיצוני שאתה סוג של שם לעצמך איקס על הגב, שהוא גם קצת כזה שופט את את החוסר איפוק והזה של ראש העיר, שהוא מישהו שעל פניו צריך להיות באיזושהי עמדת כוח והוא בכלל לא יודע להתמודד עם כוח.
כן, וגם, חשבתי, זו פעם הראשונה שגורלו של סנור תלוי במועמדת ממחוז 12, שזה, כאילו זה נורא פואטי שכזה הספר מתחיל שהגורל שלו תלוי במועמדת במחוז 12, והסוף שלו גם נגמר עם מועמדת ממחוז 12, שזה כזה...
כן, זה פואטי.
זה מאוד פואטי, לא.
מאוד שירה. ובאמת כל הפרקים האלה הם באמת בשירה. יש לציין שאנחנו לא דיברנו על השירה בכלל, כי אני חושבת תרגום נוראי, ואתה לא מבין את השיר, וזה באמת רוב הזמן חופר יותר מנחמד, אבל באמת הכל פה מאוד מאוד מתעסק בשירה עצמה, במילים, בחיבורים.
אז יש לי פה משהו להגיד, אמרת בתחילת הפרק, אני הלכתי, קראתי באנגלית, במיוחד בגלל השירים הלכתי וקראתי באנגלית, באמת אם יש לי המלצה אחת בשבילכם, אם אתם אוהבים את הספר, לכו תקראו אותו באנגלית, זה חוויה משמעותית יותר קריאה, בניגוד הספרים הראשונים שאני חושבת שתורגמו ממש טוב, גם השירים, משהו לא עובר בקונטקסט, ממליצה בחום לקרוא גם את הספרים באנגלית, רשמתי פה שאלות כזה לעתיד. את חושבת שהיא הולכת לנצח? או להפסיד?
היא לא עומדת לנצח לפי דעתי, כי אם היא הייתה מנצחת, היינו שומעים עליה בספרים.
אנחנו שומעים על מועמדים אחרים, מחוז 12 שניצחו.
לא, אבל רק הליימיץ'.
לא, יש עוד כמה. פשוט אין אף אחד בחיים שילווה אותם.
זאת אומרת, יכול להיות שהיא ניצחה ובאיזה שלב מתה, יכול להיות.
בעצם יכול להיות שקטניס אמרה, אף אחד לא השתמש בשדרת המנצחים חוץ מהיימיץ'.
חוץ מהיימיץ', שאני גם זוכרת את זה. זה היה לי ממש בראש שאין סיכוי שהיא מנצחת, היא פשוט מגיעה לסוף בצורה כאילו שמאוד זוכרים אותה, וזה גורם לא מאוד מאוד לעלות. אבל אני לא חושבת שיש שום סיכוי שהיא מנצחת. זה מה שעבר לי בראש ישר, אמרתי כזה. לא, יש רק את האימיץ', זהו.
אז אני כאילו רשמתי, נראה לי שהיא כזה, הוא הולך לדחוף אותה עד הסוף, רק בשביל להוריד אותה כדי לעשות איזה מוב פוליטי בסוף.
יכול להיות מאוד.
יש את המתמודד השני, שנקרא ג'אספ, שהוא נשמע גם מתמודד מפתיע קצת כזה, אומרים, הוא נורא שרירי כזה, הוא גדול יחסית למתמודד עם מחוז 12. שלי נראה שהם קצת כזה מגדילים אותו, רק בשביל שהוא ייפול נורא מהר. מין כזה, הוא אמר שם איזה משהו, שנראה לי שהשנה המשחקים יהיו פחות מבוססי כוח, ויותר מבוססי חוכמה. הם יהיו קצת יותר חכמים, וזה מה שייתן את הסיכוי, שהיא יודעת לרוץ והיא חכמה.
כן ולא, כי יש שם את הקטע שהם כזה מחזיקים ידיים בסוף, שזה מאוד מאוד קטניס ופיטה.
בגלל זה חשבתי שיפרידו מהם מאוד מהר, כי זה נראה לי כזה מנסים גרוח להרגיש שזה כמו קטניס ופיטה, ולדעתי מהר מאוד זה לא יהיה ככה. זה כזה, לדעתי זה הטעיה.
דווקא אני חושבת שזה יהיה קצת קטניס ופיטה. נראה לי הוא יעזור לה, ויהיה מאוד עצוב כשהוא לא יהיה איתנו יותר, אבל נראה לי שזה הכיוון בגדול.
וכמובן, ההחזקת ידיים, שוב פעם, מקבלה לסרט הראשון.
חד משמעי.
למרות ששם פיטה כאילו החזיק קלט היד, כאילו אמרו להם להחזיק יד, ופיטה הוא זה שהוביל את המהלך.
כן, עדיין זה מאוד מפתיע שהם מחזיקים ידיים עוד כבר, עוד לפני שהם, לא יודעת. זה בכלל נראה שלוסי הזאת ידעה שהיא תיבחר. משהו שם מאוד מוזר. השירה היא זה שהיא מבינה שהיא צריכה להיות באיפוק, זה שהיא עומדת לפקוד והיא לא בוכה כי היא מבינה שזה יכול לגזור את הגורל שלה. זה שהיא מבינה שהיא כבר בקמפיין בשנייה הראשונה ברמת הבגדים שלה, איך שהיא נראית, וגם בזה שהיא בסוף מחזיקה לו את היד, זה נראה הובלה מוחלטת שלה. היא מבינה לאן היא נכנסת, היא מבינה איך מנצחים את המשחק.
או שהיא לא שפויה בנפשה, כמו שסנור אומר.
נכון, הוא אומר הרבה פעמים שהיא לא שפויה בנפשה. בגלל זה גם כל הזמן חשבתי שזה איכשהו קשור להיימיץ', כי כל הזמן אמרתי, האהובה שלו גם הייתה לו שפויה בנפשה.
זה המון שנים לפני.
אבל בדיוק, זה המון שנים לפני. אמרתי, אולי זאת הבת שלה, אולי כן ניצחה, לא יודעת, היה לי כל מיני חשיבה בראש, אבל זה הרגיש לי בסוף שזה לא
הכיוון. זהו, רשמתי לעצמי, אולי היא קשורה איכשהו משפחתית, או להיימיץ', או לקטניס, אולי תהיה זווית מעניינת, אבל אני לא יודעת. גם מיד ניסיתי להיזכר באיזה משחק היימיץ' היה, ואז הייתי כזה שיט, אני לא זוכרת, זה נראה לי 40 ומשהו, אבל אני לא זוכרת. ואז אנחנו ממשיכים קצת לסוף הטקס.
כן, האמת שממשיכים לסוף הטקס, אין שם איזה משהו מעניין, הוא די מריץ את זה.
אז אני חשבתי על אוכל מעניין, על אוכל מעניין, על משהו מעניין, על איך הוא מדבר על אוכל ואיך משתמשים כאוכל כנשק.
אז אני אומרת, זה לא היה מעניין, הטקס היה מעניין כאילו ההמשך שלו באקדמיה. כאילו.
נכון, אז הדימויים שלו לאיך משתמשים באוכל כנשק, ואיך דואגים לערבה, דואגים לאנשים כאילו שהם יגיעו לקצה שלהם, ואיך הוא גורם לעצמו לשמור על שליטה בעזרת אוכל. זה מעניין כאילו, כי קטניס הגיעה לקפיטול והיא לא יכלה לאכול מרוב שהיא הייתה רעבה, והוא אומר, אני רעב, אני צריך לשלוט בעצמי לא לאכול. בתור מישהו שרעב כל כך הרבה זמן, אתה, כאילו, אתה אמור לדעת לשמור קצת יותר איפוק.
דווקא הוא שומר איפוק מטורף. מראים לך דווקא שהוא פנומן, כאילו באמת, הוא מבין, באמת יש שם קטע מאוד שלם שמסבירים כמה הוא שומר על איפוק מטורף, שאת צריכה להבין, זה הבן אדם. אי אפשר להזיז אותו, הוא מחליט משהו, הוא עכשיו נותן את הופעת חייו, אי אפשר להזיז אותו, זה מטורף.
אבל כמה שהוא מפנטז על אוכל, תקחי את עצמך לסיטואציה שאת משווה שנייה, שקטניס מגיעה לשולחן אוכל ושסנור מגיע לשולחן אוכל. סנור יודע מה זה אוכל, הוא מצפה לזה, הוא אומר, זה אני, זה הדבר היחיד שאני אוכל. קטניס מגיעה לזה, היא מקיעה מרוב שהיא אוכלת אוכל. היא לא מסוגלת להכיל את הכמות עושר הזאת.
נכון.
שזה קצת הייתה קבלה נורא יפה של השוני הגדול ביניהם, מאיזה עולמות כל כך שונים הם מגיעים. ואז המנהל מגיע ומציע לו את הפרוסת פאי הגדולה יותר, שזה כבר אתה כזה, מה אתה זומם? היי בוטום. איזה שם נורא. באמת, כאילו...
נוראי.
שם נוראי, מי לא יכול לצחוק על השם הזה?
כן.
והוא בא ובעצם אומר לו, אני יודע שאין לך שקל, כאילו, כך תהנה מהרגעים האחרונים שלך, כאילו, במעמד העליון שאתה נמצא בו, אני יודע כאילו מה אתה מסתיר.
כן, אין לך עוד הרבה זמן פה, גם הביאו לך את מחוז 12, אתה... וגם הוא נותן איזושהי רמיזה שהוא ממש זה שהכריע את זה שסנואו לא יקבל מישהו מעניין. ואז זה באמת מעניין, שסנואו בעצם אומר, רגע, הבן אדם הזה ממש שונא אותי. הוא ממש ממש שונא אותי. אני לא יודע אפילו על מה, שזה מאוד מפתיע.
הוא חושד.
לא, הוא לא חושד, הוא ממש בטוח בזה, הוא אומר, בוודאות זה לא כי סתם המצאתי לו איזה שם מגוחך, הבן אדם שונא אותי, הוא פה כדי להפיל אותי, אנחנו ממש, מה שנקרא פתח חזית, הוא פתח איתו חזית, הוא בא לתת לו את הפרוסת פאי, לפתוח איתו חזית, והוא ממש אומר לעצמו, אני לא יודע למה, וזה מאוד מפתיע, כי מה שמראים לך, שסנואו סופר מחושב, מבין הכל, אינטליגנציה רגשית, באמת, יודע לקחת נקודה לכל דבר, מתחבב על המורים, מתחבב על התלמידים, לא פותח חזיתות, אפילו לא עם השירים החדשים שהוא כאילו שונא אותם. בן אדם מאוד מאוד מוחזק, והבן אדם הכי חשוב בעצם, שונא אותו, והוא לא יודע למה. מאוד מאוד, מאוד משונה.
מה שכן אני אגיד, לא אומרים כמעט כלום, אומרים על אמא שלו, אז באמת, איזה 5 מילים, אומרים שהם נהרגו, לא אומרים שום דבר על אבא שלו, שההורים שלו כנראה בגיל של המנהל, יכול להיות שקרה שם משהו,
כן.
שזה החשד שלי, אבל סך הכל היו 2 פרקים מאוד מעניינים, מאוד מלאים מעניין. בהמון דברים.
אני גם אסיים בזה, שאני רק רוצה להגיד שלא הציינו את זה, וזה לגמרי חלק גדול, שסבתא שלו אומרת לסנואו כל הזמן, שהוא הולך להיות הנשיא בקפיטול. היא אומרת את זה ממש הרבה פעמים, נכון. זה מטורף, זה, אגב, יש ממש תורה שלמה על זה, שכדי להצליח באמת ולהגיע לתפקידים מאוד מאוד גדולים, זה כזה, רואים את זה לאורך כל הזה, אתה חייב משפחה מאוד תומכת ומאוד דוחפת. אין דבר כזה, כאילו אומרים שזה ממש עניין של, אם לא היה לך מישהו תומך ודוחף, הסיכוי שתגיע למקום גבוה בחיים הוא כמעט אפסי. גם כל מי שאנחנו מכירים מהעולם שממש ממש הצליח, אם זה ביל גייטס, אם זה סטיב ג'ובס, אם זה כל האנשים האלה, דווקא הייתה להם משפחה מאוד אוהבת שמאוד דחפו אותם, שזה מאוד מפתיע. אנשים לפעמים חושבים שלא, אבל לא, אם קוראים את הביוגרפיה, זה אנשים שהמשפחה שלהם מאוד מאוד דחפה אותם, היה מישהו שם מאחורה, שהאמין בהם מהרגע הראשון, ואני מאוד אוהבת את הקטע הזה שסוזן מראה את זה, שהסבתא שלו זה הבן אדם שדחף אותו, וגם טיגריס, הם שניהם מאוד מאוד דחפו אותו, היה לו מי שיהיה לו למשענת. שזה מעניין.
טוב? מרגש.
Till next time.
אני אפילו לא יודעת אם יש עוד ספרים אחרי הספר הזה, ומעניין כמה רחוק בהיסטוריה נגיע. חייבת להגיד ששמרתי על עצמי מספוילרים, ברמה שלא שמרתי על עצמי אף פעם, אני באמת, 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 לא יודעת כלום.
אני מפחדת, כי עכשיו הטלפון שלי הקליט אותי, זהו, אני גמורה. כל הרשתות החברתיות שלי, ותכף עכשיו יתחילו לצוץ עם דברים משם, מקווה שיהיה בסדר. אני גם מאוד מאוד מקווה שאני אסיים באמת הפודקאסט כשהסרט יצא, כי זה יהיה מושלם, 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 וגם נלך לקולנוע לראות אותו.
אמן.
אמן ואמן.
תעצרי. אחד המקסות, אחד.
אוקיי.